ביום ח' בטבת מתחילים שלושה ימים שלפי חז"ל היו צריכים לכל אחד מהם אולי לקבוע תענית בפני עצמו, לפחות תענית צדיקים
כלשון רבותינו הראשונים. בסוד הדברים כבר נמצא בבעל הלכות גדולות, כלומר כבר בימי הגאונים
סמוך לימי הגמרא
מדובר על זה שהיה צריך לקבוע בהם תענית לפחות לאנשים שהם בעלי נפש, את ח' ואת ת' ואת י'.
כמה שראו שזה
לא ניתן לרובה דה אינשי, חכמים במידה מסוימת,
י' טבת עצמו הכניסו את המשמעויות של שלושת הימים הללו. והמשמעות היא שאדם אמור להיות בעשרה בטבת במודעות לשלושת העניינים הללו, שבחט נעשה בו תרגום השבעים, שהוא נושא בפני עצמו,
אולי נקדיש עליו איזה שתי מילים, בטט, בלשון הראשונים כתוב לא נודע מה היה בו, וזה פלא גדול, אין הרבה פעמים שבן אדם תצום בלי שאתה יודע למה אתה צם, זה משהו מאוד מוזר.
אחרי זה לימים הביאו בזה חכמים כמה וכמה הסברים. אחד ההסברים היותר נפוץ, שהוא מיוסד כבר על דברי רבותינו הראשונים בסליחה שכתבו אותה, כתבת רבי יוסף טוב אלם ממש מהראשונים,
סליחה שומעים אותה אצל האשכנזים בעשרה בטבת, הזכרה מצוק אשר יעצני, מוזכר שם בשלושה מכות בחודש הזה יקני,
מוזכר בתשעה בו שהייתה פטירתו של עזרא, יש שומרים אפילו נחמיה, שניהם יחד, ובעשרה בטבת צמח מלך בבל כפי שכולם יודעים. רק מילה אחת נאמר
כמה מילים קודם כל על חטא, מכיוון שכל
אחד מבין שכשמדברים על תענית
אז צריך לחפש איפה זה נוגע אלינו.
הרמב״ם כתב בהלכות תעניות לשון מאוד מיוחדת, שמדבריו ממש ברור שהתעניות הללו הם לא צום של אבלות, לא מתאבלים על משהו שחרב, אלא הצום עיקר עניינו זה תשובה על השותפות שלנו בהמשכיות אותו חולי או אותו כישלון שגרם לחורבן. אני אקרא רגע את לשונו של הרמב״ם, לא נמצא אצלכם, אני קורא רגע אותו ברשותכם. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון אלו הדברים משוב להיטיב, שנאמר והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם וגומר. זה הפתיחה של הרמב״ם בהלכות תעניות, כל התעניות המוכרות לנו. הרמב״ם נקט פה בלשונו המיוחדת, מי שקצת שם לב, שינוי שהוא לא מצופה. הרמב״ם כתב כך, שימו לב שוב ללשון, תגידו מה בעיניכם נראה פה תמוע קצת. ויהיה זה, כלומר הימים שניתנה בהם, זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו אתה. איך אנחנו היינו כותבים את זה במבט ראשון? זיכרון למעשה אבותינו, זיכרון למעשינו שהוא אולי כמעשיהם, כן? הרמב״ם על מי שם את הדגש? כתב על שון הרמב״ם, זיכרון למעשינו הרעים. תדע לך שגם מעשי אבותינו הוא כנראה כמונו, אבל זה מאוד חריף. הרמב״ם בלי לעשות מזה שיעור מוסר ארוך, בשינוי הסדר ובשינוי הדגשים אמר את הכל, את כל הסיפור. החתם סופר כתב את תשובתו על העניין הזה, שהרמב״ם חידש חידוש שלא היינו אומרים אותו מדעתנו. אנחנו אומרים מדעתנו שזה רק אבלות. הרמב״ם רצה להגיד, זה לא דיון על אבלות, זה דיון על המעשים שלנו. נגיד זה קצת בשפה אחרת, שאלמלא שאז היה סומך מלך בבל והיה היום מקדש, אז לפי פשט הרמב״ם היום היה סומך מלך בבל, זה הכוונת הרמב״ם. זה כמובן לא רק על שאלת מלך בבל והמצור, זה נכון גם לגבי שאר הדברים. וממילא, תודה רבה, ממילא צריך לנסות לחשוב מה זה אומר, מה הציפיות של כל אדם, מה הוא צריך לחשוב עשה בטבת איך בידו תהו יכולת לספר משהו שקשור לתחילת המצור, מה הוא עושה בצ'יבו שנפטר עזרה. אגב, עזרה נפטר בנסיבות נורמליות לכאורה. מה אתה צריך להצטער על זה? נפטר בנסיבות נורמליות. לא כתוב שום דבר שהיה חריג בפטירתו, בסיבה טובה. תרגום השבעים, גם שאלה גדולה מאוד. מה אמרת?
אולי כאילו צריך לעשות הילולה.
כן. אמנם עכשיו הקבר שלו כנראה נפגע קשות בקרבות שם ב... איפה זה התמונה? ראיתי לו מזמן את התמונה. בעצם אתם יכולים לראות את התמונה שלו. תמונה של הקבר. אם זה מעניין אתכם. תמונה של הקבר של עזרה. יש לי פה באיזה מקום מצאתי. הנה. ציונו בעיר, רק אם זה מעניין מישהו. פה את הציון. ציון של עזרה בעיר. של... פחות זה המסורת, עזרה סיפור בעיראק. שהוא חזר לשם. אין תמונה. מסורת מקובלת הייתה אצל יהודי עיראק. לא יודע כמה ימינה לא בדקתי, אבל...
אבל הוא קילל את מי
זה. נכון, תכף נזכיר את זה. אבל קודם כל נאמר איזה כמה...
זה עצום, זה נפטר שם.
נאמר איזה כמה מילים, קודם כל על חטא, ואז... חטא בו על שם תרגום השבעים. כתב המערץ חיות שזה לא תרגום השבעים שכתוב עליו בספר יוסיפון, כי תרגום השבעים הזה היה מרצון, אלא היה תרגום שבעים אחר שעליו הביקורת, שכתב אותו תלמי אחר, ושני תלמי שביקשו כנראה מחכמי ישראל לתרגם את התורה. אחד מהם היה עם מתנות לכהן הגדול, עם הרבה עושר של זתור בספר יוסיפון. שבת קראתי אותו אצלנו באישור. לא על זה אומר מדובר הרחשש, מדובר על משהו אחר. היה אמרתי, זה היווץ, איך היווץ כתב את זה, פירושו לשס, אלא על תלמי אחר, שעשה את זה בכפייה. אני חייב לומר שלא ברור לי כל כך שהוא צודק היווץ, קשה לחלוק על היווץ, גם לא כדאי אולי לחלוק עליו. היווץ היה מהתקיפים שלא אהב... ויכול להיות זה, מה, איך נעיז לעמוד מול היבץ. אבל לא כל כך ברור איפה בחזל יש תיאור של עוד תרגום שבעים. נגיד שהוא שניים בשם תלמי. שניים. אחד מתואר בחזל ושני, אז צריך עיון. אז אולי צריך לומר שאפילו התרגום כשהוא בחביבות, אפילו הוא מסוכן בו. נאמר אז רגע איזה כמה התייחסויות. אתמול היה כינוס רבנים גדול בירושלים, אתם שמעתם עליו. שמדה מסוימת בזה הוא עסק, בתרגום התורה. האם ניתן לתרגם את התורה? לתרגם אותה לא כשמאיימים עלינו רק, אלא כשכאילו זה בחביבות אתה לי המילתא. זה בחביבות, אתה רוצה להנגיש את התורה. בזה עסקו אתמול ברחבה. אתה רוצה להנגיש אותה. תיאר למשל אתמול הראשון לציון, שם שיחות שלו עם... הוא אמר חכים, אני לא יודע, הוא לא הזכיר שמות. חברי כנסת דתיים, יועצים משפטיים דתיים. הוא תיאר. על חוק הגיור, הוא תיאר על כל מיני חוק, הוא תיאר על חוק הגיור. הוא תיאר כך, אני אספר לכם דוגמה קלה, כן. לפני הדוגמה, אני אספר מה הוא ספר על יועץ משפטי. אחד מהיועצים משפטיים של אחד המשרדים, הוא לא נקע בשמו, אמר אדם דתי. אמר האדם הדתי הזה, יועץ משפטי, אומר לרב, אומר לו כבוד הרב, יש מה שנקרא כביש עוקף. יש כביש עוקף. תעשה עוקף בשולחן ערוך. תעשה עוקף. אתה אומר שעשו על פי השולחן ערוך, לגייר כך, תעשה עוקף על השולחן ערוך. זה היה אסטרטגי. הוא אומר, יהודים כיפה. אומר אחר, אומר, ישבתי עם רב, הוא לא נקב בשם הרב. אומר, פניתי לכל מי שניסה לעסוק בעניין הזה, פניתי לראש הממשלה, יועצים משפטיים, שרת המשפטים, חברי הכנסת שיזמו את זה, רבנים שליוו את זה. אומר כזה, אני אומר כזה, ציטוטים של הרב הראשי, שהראשון לציון אתו. אומר, פניתי לך, אמרתי לו, הוא הסביר לנו את המציאות, 80,000 ילדים יש כאן בארץ, 80,000 ילדים, שאמא לא יהודיה, לעתים גם האבא לא יהודי. מארצות חבר העמים, 80,000. 80,000. והיוזמי החוק רצו שיגיירו את הילדים האלו, כי 20,000 מתוכם לומדים בחינוך הממלכתי דתי. 20,000 מתוכם בחינוך הממלכתי דתי. הכל מספרים נתונים שהוא הביא. 60,000 לומדים בחינוך הממלכתי בארץ. באמת בעיה. אומרת לשרת המשפטים, אני לא דואגת לכם הדתיים, אני דואגת לילדים שלי. שהם אחרי זה יהיו יחד בכל מיני מקומות. ולא רוצה שיתבוללו. אומר לה גבירתי, ואם אני אגייר אותם שלא כדין, אז לא יתבוללות, את חושבת? אם הוא לא תקף הגיור שלו, זו אותה התבוללות. זה רק לרמות אותו, שהוא יהודי, להונות אותו. ולשקר את כולנו. אז מה סוברים חלק? אמר לי אותו רב, לא, שהוא לא מנע את שמו, שבעד החוק הוא אמר, כבוד הרב, אנחנו נגייר אותם. אומר לו, אבל מה, איך תגייר אותם? תגייר אותם אחרי זה בבית, מה הם יאכלו בבית? מה אם את תבשל שם בבית? היא תבשל חמין לשבת בהכשר פלוני אלמוני? היא תביא מה ש... אומר, מתוכם עשרות אלפים הולכים לכנסייה כל יום ראשון. מילד בן בר מצווה, לאן יקחו אותו כשהוא יגיע לבר מצווה? יקחו אותו לבית כנסת? שאבא לא פוקד אותו? או יקחו אותו למקום אחר? מה הוא יאכל בבית? אז הוא שואל את הרב, הוא אומר לו, מה עם בישולי אקום? שזה הצרה הקלה, בישולי אקום, כן? לא, אתם מבינים שיחילו בבית גם בית כזה אוכל נבלות וטרפות? בהרבה מקרים. אומר לו הרב, הוא אומר לו, מה הבעיה? נפתור פתרון הרמה. נשים את הרמה, פתרון של הרמה. נדליק נר, מתחילת השבוע הילד ידליק נר, והאמא תדליק את הגז מהנר הזה, ואז הם לזה בישולי אקום, כי הדליקו מנר. אומר לו, אומר לה הראשון לציון, אומר, למה צריך להחמיר כמו מרן? איש הסמוח כמו הרמה, אומר לה הרב הראשי, מי מדבר פה על מרן או רמה? זה גר ככה שבבית יאכלו ככה, זה נראה לך, הרמה היה מסכים שזה יהיה גר? על מה אתה מדבר? שני ההורים, שניהם גויים לפעמים. רואים, אין מי שינהג בבית, איך הנחו את הילד הזה? זה גיור? אתה רוצה לעשות פה איזה... לרמות את מי אתה מרמה בזה? עכשיו אתה שומע את זה וזה ברור. זה לקחת את התורה ולתרגם אותה. לתרגם אותה תרגום מאוד... שלוקח אותה למקום שהיא לא רצתה להיות בתורה. היא לא רצתה שיהיו גויים שרוצים להיות גויים. רוצים להיות רק יהודים. כדי להשתלב בחברה היא לא... תורתנו הקדושה לא כתבה כך, מה לעשות? הוא מספר שאותו רב אומר לו, מספר גם על חכים, כן. שזה רב אומר לו, יש תשובה של מוישה פיינשטיין, אומר לו, אומר לו הראשון, אני מכיר את התשובה של מוישה. היא דיברה מקרה חריג, שהילד שגר ליד בית כנסת, היה הולך לבית כנסת הזה, בקביעות. החברים שלו היו ילדים יהודים, שהוא רצה להישאר בחברתם. האבא עודד אותו הולך לבית כנסת. אמר לו, עד רבה. איך אתה מקיש מזה לבין חוק כזה רחב? ורמוי שהתיר למשהו ספציפי. עכשיו תבינו, זה קורה הרבה. לא מזמן בא אליי איזה מישהי עם שאלה, לא אפרט כעת את השאלה, ואמרתי, אני לא יכול להתיר את זה. לא יכול להתיר את זה. אם יתיר את זה רב מאוד גדול, איך הרשתי? אם לא יתיר את זה רב גדול, אני לא יכול להגיד לך, אז אני לא חושב שגם את יכולה לסמוך על זה. טוב, חוזרים כעבור זמן, מה מספרת שהיא שאלה איזה רב. אני שואל אותה, מה הוא התיר? אשמח מה הוא התיר? אשמח את מוישה פיינשטיין. אמרתי, אבל מוישה פיינשטיין לא התיר את הדבר הזה כך. מעולם לא עלתה על דעתו להתיר כך. לא רק שבשום תשובה שמוישה לא כתוב כך, אלא אני הלכתי לברר, כי השאלה הזו נשאלתי בה כמה פעמים בחיי. הלכתי לשאול עם נאמני ביתו של מוישה פיינשטיין הזה. האם באמת ההגדרה המצמצמת שהוא כתב בתשובותיו, זה ההגדרה שהוא עמד מאחוריה, או שאולי בהוראות שבעל פה שלא נתפסו בשוט, הוא התיר יותר רחב, ולא כמו ההגדרה המצמצמת. אם תרצו אחרי השיעור אני אגיד, זה לא סוד, רק בגלל שזה לא, אני לא מתקשר פה רק איתכם, אז... הלכתי לברר, נסעתי במיוחד לכמה מ... אחד מגדולי, גדולי גדולי נאמני ביתו של מוישה. נסעתי, פגשתי אותו, יש בינינו ידידות. אמרתי לו, צבר, אומר לי, מעולם, מעולם. הרב לא התיר מעבר למה שכתוב שם, לא רק זה. כמו הוא שלח אותי, אמר לי, תגדיר רק כך, רק בהגדרה הזו. עכשיו לוקחים את התורה ומתרגמים אותה. לעתים, ודאי שהתרגום המסוכן יותר, הוא נראה בעיניים הרגילות, מה שמלבישים לו לבושים זרים לחיותים, אבל לעתים גם בתוך, כשזה עם חיוך, כשזה כאילו לטובה. יש, עלול להיות תרגום של התורה שלא נתרגמה כל צורכה. וזה חושך גדול מאוד. כי יש שני דרכים שעלולים לשכוח את התורה. לעתים על ידי גזירות חיצוניות. ביקשו להשכיחם תורתך, ולעתים על ידי קלקול פנימי, חולי פנימי. ולעתים הוא במתק שפתיים. ולעתים אפילו באמת לשם טובה, אנשים רוצים לפתור בעיות. רק השאלה את מה מתאימים למה. אתמול היה בכינוס הזה הרבה חזר המוטו הזה. שאם רוצים להתאים את התורה לחיים, רוצים להתאים אותה לתוך איזה סד, הרב סוטה תמיד היה אומר, שזו הסיבה שחזל אמרו, שהיה קשה היום הזה כמו חטא העגל. חטא העגל זה לקחת את האלוקות ולצמצם אותה, אלה, אלוקיך ישראל. בתוך התפיסה המצומצמת, הקטנה מאוד של האדם, שהרמב״ם כתב הרי שלעולם, אדם לא יוכל להבין את זה כראוי. חוצים את זה לתוך איזה סד קטן כזה. ומזה צריך מאוד, מאוד להיזהר. יכול אדם להגיד, אני לא עומד בכל מצוות התורה. אני אישית נכשל בזה, יש קושי, או אין לדבר הזה פתרון. אבל אם תורתנו תורת אמת, והיא לא נתנה דברים מסוימים, פעם שבאתי על רמוי שסיפור איתו, אני אסיים לפחות את השלב הזה. אם נזכרת אותו, נספר עליו סיפור. שהיה איזה קושי כלכלי בישיבה, והגיע מנש לישיבה, הגיע בדיוק שיחה של אחד מגדולי התורמים שהיה יכול לפתור את כל הבעיה. ומוישה היה במנחה, הוא כבר סיים את התפילה, חזרת השעץ. אבל מאחוריו עמד איזה תלמיד, כנראה תלמיד שלא ידע את ההלכה שאסור להתפלל מאחורי רבו, כדי לא לתקוע אותו, אבל זהו, כולל. אז המנהל לו עושה סימן, ומוישה מראה לו שלא. טוב. אחרי שהבחור גמר, איך הוא גמר? אני אומר שאחר משרד, דיבר אותו. אחרי השיחה, אומר המנהל, אומר, אתה רב יסביר לי, היה פה שאלה דחופה. והוא מאחור, אמר לרב מוישה, ראית, היה מאחוריי קיר. אפשר לפסוע דרך קיר? מאחוריי היה קיר. איך אנחנו מסתכלים לסביב השולחן ערוך? זה המלצה טובה, כן. היה לפסע, שלושה פסיעות אחורה. יש מחור קיר, אומר רב מוישה. בסדר, אם יש פיקוח נפש, התורה אמרה שאין קיר. אבל מול ממון, זה קיר. אז יש תמיד איזו תחושה כזו לחשוב, שרב מוישה בגלל שארצות הברית, רב מוישה מעולם לא יתאים. הוא דן בסוגיה, אם היה לזה היתר בריא, אז הוא יגדיר את היתר. טוב, אז זה התייחסות ראשונית לחטא, ביום שבו אנחנו עומדים, מה כל אחד בנפשו? צריך להתייחס כך אל התורה כתורה שמעצבת אותו ואת העולם, שנותנת עוז ותמורה ועוז וחיים, ומאירה את הדרך ואת הנתיבות. אדם מתוך זה הולך לפי הערת הדרך הזו שהתורה נותנת על אורח חיים ומנה לשמאלה עושר וחבות. ואם קצת מחשיכים את זה, זה הופך להיות מה שכתוב במסכת סופרים, שירד לעולם חושך שלושה ימים. כי זה לקחת את התורה שהיא מאירת עיניים ולגמד אותה. אין דבר יותר מחשיך עיניים מאשר לקחת דבר שהוא מלא אור ולצמצם אותו למשהו נורא קטנוני. נורא קטנוני, נורא טכני, פולקלוריסטי כזה. ולעיתים זה קורה שמלבישים את התורה רק בתור סגולות, רק בתור רעיונות כאלה. מתוך זה נעבור לתת בטבת בעולי יעקב. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה במאור. היום יורצייט גדול של עזרא הסופר. בסליחה של עשרה בטבת, הזכרה מצוק, כתוב בה כך: זוהמתי בתשעה בו, כוונה בטט בטבת, בכלימה והחפר. חשך מעלי מעיל עוד וצפר. יכול להיות שגם כתוב חסך. זה לא מנוקד, אז לא סתם לחיות במקור, אני לא יודע אם זה מנוקד. תורב תורב בו הנותן עם רי שפר, הוא עזרא הסופר. מובא במגן אברהם, ובתז אורח חיים סימן תו קוף פה. ספר אורחות חיים רבנו ליעזר הגדול מלוניל, איתה, שגם היורצת של נחמיה בן חכליה, תת בטבת. מובא בסידוריה בעצם, אבל לא בשם אורחות חיים. לכן זה המקורות. צריך לנסות להבין מה קורה כשהם נפטרים, מסתלקים מן העולם, מה יחד עם זה קורה, שיורד כזה צער שמצדיק קביעת יום תענית על פטירתם. כלומר, יש דין שאדם צריך להתענות ביום שנפטר בו אביו, או ביום שנפטר בו רבו. חסידים קצת שינו את הדבר הזה. את המנהג הזה, וכיום כמעט השתנה המצב, אבל הדין נכתב. המראה מפורשת, ודין בשולחן ערוך, ופוסקים דנו האם חובה לאדם הזה, ראוי, זה הדרכה, מה הדין בזה וכן הלאה. אבל מכל מקום, באיזשהו מידה, הפכו את עזרא הסופר ליום פטירת, כאילו רבם של כל ישראל, שראוי להתענות, שמו אותו בתוך הרשימה הזו. יש להניח שלא נפטרו באותו שנה, אולי כן, עזרא ונחמיה. אבל כשזה קרה עוד פעם, כשהשני נפטר, באותו מועד שחברו נפטר, זה היה עוד יותר סמלי, מאוד משמעותי. יש קצת תיאור פה מה עזרא פועל. עזרא עלה בעלייה השנייה, 5 שנים אחרי זרובבל, שעלה עם מספר 240,360. עזרא עלה בראשון ארתחששתא, עם 1,800. הרבה פחות. כמות מעוטה מאוד. יסוד העלייה השנייה, תפקידו של עזרא יותר הבניין הרוחני של הארץ והאומה. היו איתו פחות, והוא לפחות השפיע בממד הרוחני. אבל הוא לא עלה תכף עם זרובבל, שרצה להשתלם בתורה. כל זמן שרבו ברוך בן עריה קיים, לא הניחו עזרא. עזרא לא עזב את רבו ברוך בן עריה, שהגדול תלמידי ירמיהו הנביא, והוא בגינו, אפילו לחלק מהדעות, הלך וחזר. היה סמוך אליו ועלה רק בשלב מאוחר יותר. רבי יוסי אומר, כמו הסנהדרין, רבי יוסי אומר, הוא היה עזרא, שתינתן תורה על ידו לישראל. אלמלא קדמו משה. במשה הוא אומר, משה עלה אל האלוקים. בעזרא הוא אומר, הוא עזרא עלה מבבל. מה העלייה אמורה במשה תורה? אף כאן תורה. דבר מאוד מעניין. זה 2 מילים, אבל למען האמת אין ביניהם שום זיקה. לאן משה רבנו עולה? עלייה שלו לקבל את התורה. לאן עולה עזרא? לארץ ישראל. רואים שהגמרא מבינה בפשטות שעלייה לארץ היא גוף התורה. זה כמו לעלות לתורה. היה צריך לעשות בשדה התעופה לכל העולים, משבר כמו בעלייה לתורה. יש אצלנו תושב, מוכר לך בטח, שהוא עושה כל פעם קידוש ביום עלייתו ארצה. מכיר אותו? גם אתה נוהג כך? אז במידה רבה הוא משם מונה את שנותיו גם. גם אתה כך? וכמה אתה עכשיו? הוא יותר פרומר. מה? אתה נולדת פה. מה? סבא שלך. מאיפה הוא עלה? הרב צוקרמן, אז היה מונה את יום עלייתו. אתה בן של זכינו לפני 3 שנים, אני חושב, מתי סבא נפטר? שנה עכשיו? לפני 3 שנים הבאנו את כל הצוות מלמדים שלנו אליו הביתה לביקור. היה מאוד מוצלח, מאוד 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 מרשים, שיעור גדול מאוד, שאני לא יודע אפילו עם התלמידים אם הצליחו להבין. אתה נכנס הביתה ואתה רואה בכל פינה תמונה של הסטייפלר, והוא רואה את עצמו כאילו, זאת אומרת, זה פשוט שכפר רואה, זה המשך של הסטייפלר. זה הנחת יסוד הייתה אצלו. אני לא יודע אם התקנו את עצמם התלמידים בתודעה הזו. חלקם לא דפים יודעים להגיד את המילה סטייפלר, כן? אבל מבחינתו הוא המשך, זאת אומרת, הוא המשך של הרב קורא, זאת אומרת, של הסטייפלר, זה לא שאלה. זה מבחינתי השיעור גדול להבין איזה פספוס גדול יש בציבור, בנתק שלו אפילו מרבותיו, לא בנתק לעתים מכלל גדולי ישראל. ונתק מרבותיו שלו, כן? הרב נריה, הרב צוקרמן, מנתק הזה, רק להבין איך פנים חדשות באו לכאן, ואיזה הפסד יש בפנים שלא מביאים איתם את כל הכשנו של הרב קוק, את הישן שמתחדש. בכל אופן, אז דבר חשוב מאוד כתוב פה, שעלייה לארץ זה כמו עלייה לתורה. האמת היא שזה גם פשט גמור. חז"ל אמרו על הפסוק מלכה ושריה בגויים אין תורה, כיוון שגלו ישראל במקומן, אין לך ביטול תורה גדול מזה. איך רגילים ללמוד את זה בעולם הישיבות? שמה הכוונה ביטול תורה? אין יישוב תורה, אין יישוב הדעת. אי אפשר להגיע בזמן לסדר. אז יש ביטול תורה. נכון? צריך לחזק את הזמנים, לחזק את השטייגן. אין יישוב הדעת. מה הפשט אבל בגמרא? יש פה כמה שהצטרפו ללימוד הרמב״ם היומי. כן? כשעברתם על המצוות, זה קצת לפעמים מתיש קצת לעבור על כמה מצוות, שלוש מילים על כל מצווה. אבל צריך לנסות תמיד לראות בתוך זה דברים, לבד פרטי המצוות, הדברים המחיים. כמה מצוות מתוכם שייכות רק בארץ? שמתם לב? קרוב לחצי מצוות. אין להם שום הווה אמינא לקיים אותם בחוץ לארץ. כל קודשים. מצוות הדלויות בארץ, זרעים. מצוות המלכות. מה?
כל הקורבנות.
כן, זה קודשים. קודשים, קורבנות, עבודה. תחשבו כמה מתוך היהודה לצפרים, לא שייכים בכלל. זרעים. בסדר, זרעים חלק קטן, כן. כמות עצומה. אין לך ביטול תורה יותר גדול מזה. תורה מצטמצמת רק למשהו מאוד מאוד נקודתי. העלייה הארצה של עזרא היא יחד עם עלייה של תורה שבעל פה. שני הדברים כאחד. והכתוב לא רומד את זה מהמילה עלייה. אמרו מסכת ברכות, דורים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, כדי שנעשה להם נס בימי יהושע בן נון. אלא שגרם החטא. אני מדלג לפסקה הבאה. איזה חטא גרם שלא נעשה נס כמו בימי יהושע בן נון? ומה פספסו? מה פספסו? רש"י כבר מסביר. היו יכולים לעלות כמו יהושע, עם גבורה גדולה, עם עצמאות, בלי תלות ברישיונו של כורש, לא עלו ככה. עלו רק עם רישיון של כורש, ועם הרבה מאוד עיכובים של צרי יהודה, אחד מהם פה שכן שלנו, סנדלת החורוני, פה הוא כנראה מחווארה. חורוני כנראה זה ממחנה חורון, חווארה. הם יכולים לעלות אחרת. למה כל זה קרה? בגלל גרם החטא. מהו החטא? מן החטאים הגורמים היה כנראה שרבים לא רצו לעלות עם אבל לארץ ישראל. גם הלוויים לא עלו עם עזרה. וזה החטא. כידוע בחז"ל, מלבד מה שחז"ל מתארים, שמיד נראה, שעל חטא זה כנס אותם עזרה, שיתנו להם מעשה ראשון, ויתנו לכהנים הכהנים במקום להם את מעשה ראשון. אז חוץ מזה יש כמה מסורות נוספות על כמה דברים שהוא קילל את מי שלא עלה איתו. יש מסורת שהוא קילל את יהודי אשכנז, שכבר אז הם גלו מבית ראשון לפי חלק מהדעות. קילל אותם, שיבואו עליהם שמדות איומות, ואיננו ראו מה הם עברו, קילל את יהודים שהגיעו לספרד, שהגירו ספרד, קילל את התימנים בשתי כללות, כך יש מסורת. אחד זה, שתמיד יהיה להם מריבות ענייני מניינים וכדומה. מי שמכיר את התופעה, זה לא יאומן, לא משתחררים ממנה. ארבעה בתי כנסת במושב אחד, כל אחד תשעה למנחה, לא ישלימו, ראיתם את זה? מישהו יצא לראות את זה או לא? מה? לא ישלימו, לא יעזור בדין. אתה אומר להם, אני הייתי בבית כנסת כזה, לא האמנתי למראה עיניי. אומר לי, כל רגע יבוא מניין, אומר לי. עכשיו אני רואה עוד חמש דקות שקיעה, והם מה שנקרא בחב"ד אונית פיילס גמורים. אני אומר להם, אבל יש פה לידכם בית כנסת, פתח מול פתח, תאמינו לי, פתח מול פתח. בפרדס כץ, פתח מול פתח. אני אומר להם, אבל פה אני רואה כבר יש מניין, התחילו, תרוויחו מניין. כאילו ירדתי מהירח. לא הבינו מה הווה המינה של הדברים שלי בכלל. לא. וצערנו, שומעים על עוד כללות שהוא קילל. למה עזרא קילל כאלו כללות? מה הוא ראה בזה? שהחטא הזה של עלו עמו היה גדול מאוד, יוצא מתוך המדרש שיר השיר עם רבא. אילו ישראל אלו חומה עם בבל וחרב בית המקדש. ויש שם סיפור מזעזע. רבי זעירא, שהלו הוא רבי זעירה. שהוא עלה ארצה. איך שהוא עולה ארצה, מגיע למחנה יהודה, כל עולה מקווה שיקבלו אותו כמו המערכון העולה המיליון. מכירים את המערכון הזה? כך הוא רוצה שקבלו אותו, המערכון. ייתנו לו דירה בדיזינגוף פינת כובע. זה מה שהוא רוצה. הוא מגיע לשוק, צא לקנות דבר, אמר לדין דאבה תקיל. אמר לבעל הבסטה במחנה יהודה, תקיל יאות. כנראה שהוא ראה אותו קצת, אמר לו תשקול בבקשה, תדייק. אמר לו, אתה זיל מנחה? נגיד זה בלשון הבסטה במחנה יהודה, תחפף מפה. אתה עוד פה? תסתלק מפה. מה? ליחרבו נבטה בית המקדש. מה אתה בא להטיף לי מוסר? אבותיך החריבו את המקדש פה. אמר רבי זעירא, לית אבתי כאבתון. במדרש שם זה נראה כמו אכזבה של רבי זעירא, שהוא כל כך לקח ללב, הלך לאיזה בית מדרש קצת לנוח, מהאלם, לשתות איזה כוס תה, לנוח. שמע קליד רבי שילה, אילו ישראל אלו חמה מן הגולה לא חייב את המקדש. רבי שילה מעביר את זה לתלמידים שם. אתם זוכרים את הגמרא בסנהדרין? דבי שילה אמרי, שילה שמי. רבי שילה הוא מדבר דיבורים משיחיים, תביעה לגאולה. כך הוא אומר, וזה שומר רבי זה אומר משמיים, הפילו את זה לאוזניים. אמר יפה לימדני עם הארץ. זה מעניין שאת מי הוא שם את הלימוד? את לרבי שילה או אצל עם הארץ? כי מרבי שילה אם הייתי שומע אותו, לא הייתי כל כך שם לב לזה. מי שנתן לי את השיעור ככה, נחף לי אותו חזק לברידים, זה עם הארץ הזה. ולא סתם משתמש ביטוי עם הארץ, מה?
זה מה שהוא בעצמו סובר כשהוא בורח מרבי יהודה.
או, זה לא סתם עם הארץ. אלא הוא משתמש בביטוי עם הארץ, בביטוי היפה של עם הארץ. עם שאכפת לו מארץ. הוא נראה בחוץ, אמר, זה מה שאכפת לו מארץ. כמו שרש מפרש על עם הארץ, עם שבגינו יורשים את הארץ. וכן אמרין על יש לו כשאחר אבסחי בירדנה. עת רב הברכן היב לידי, רצה להעלות אותו, שייתן לו יד. אמר לאלקה, סנינה לכו. או אלוקים שונא אתכם, או בשבוע אני שונא אתכם. כתיב חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. אם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. מסיתם עצמכם כחומה, ועליתם כולכם עם העזרה. היה פה יציבות בארץ. היה מתגבש פה רוב יהודי. נמשלתם ככסף שאין רכב שולט. היה רישיון גם. עכשיו שליתם כדלתות, נמשלתם שהרכב שולט בו. כארץ שהרכב שולט בו. תסתכלו בבקשה, בסוף הפסקה הבאה, סוף הפסקה הזו בעצם בעמודה הבאה. הנה רבי יוחנן, לא פליג, יש פה, הוא מביא פה עוד את המשך הסיפור, עכשיו רבי ברכן הבא לתאר את זה לרבי יוחנן. רבי יוחנן חלק על נקודה אחת, אבל הנה רבי יוחנן לא פליג רק על עניין שריית השכינה. אבל על מאמר רבי שילה שסירוב העלייה גרם לחורבן, לא פליג. מה שהוא רוצה להגיד, העולה יעקב, שגם במילה דאגדת יש פסיקה. אם נשאל פה מה סוברים האמוראים, אפשר כבר ליצור פה סדרה של פוסקים, שמסכימים שהבעיה הייתה ממעזרה חוסר העלייה. בואו נמנה אותה. רבי יוחנן, רבי שילה, ריש לוקיש, והאמת היא שגם כנראה רבי זעירא. רבי זעירא אמר, הרי אמר, יפה לימדני. כלומר, גם הוא קיבל את זה. כולם קיבלו את זה. כתב משהו דומה בספר שרבי מרדכי עטיה, סוד השבוע, לך לך בסוד השבוע. הביא גם הוא את המדרש הזה. מדייניו ש... אבל לסוד המדרש ענה. הוא אמר, יש לוקיש ביומה. הסברתי דברי רש"י בכתובות, על הגמרא שלושה שבועות נשבע הקדוש ברוך הוא. השביע את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי, שלא ישראל בחומה, פירש רש"י יחד ביד חזקה, כל המילים יתרות, אבל פירש כן שלא תהיה סתירה לריש לוקיש ורבי שילה. כלומר, יש דרך מותרת לעלות. איך זה? אם זה ברישיון עולים רבים, דרכים מותרות, אדרבה. אם זה באופן שהוא מיד מלחמתי, על זה רש"י דיבר. גם אז זה שאלה אם זה תקף או לא תקף, דברי השבועות הללו. האם זה תקף לעולם? הרבה שאלות. אבל אפילו אז מדובר, כשהיה הזדמנות בימי עזרה, קיבלתם ראשון, יכולתם לעלות. תעלו בדרכים המותרות. אני מדלג פה לפסקה הבאה, ולפני הפסקה הבאה, אני רוצה להעיר שתי הערות. אחד, כשהוא נקט בפסקה כמעט השלישית, עזרה עלה בעלייה שנייה, אני רוצה לחשוד רגע, בעולה יעקב, שהוא לא סתם משתמש בביטוי, עלייה שנייה ועלייה ראשונה. הוא לא מדבר על סתם. ועכשיו כמנהגנו בעולה יעקב, צריך להסתכל על השנה שבה זה נאמר. שנת תף ריש, צדיק תת. מתי הייתה עלייה ראשונה? עלייה שנייה? עלייה השנייה הייתה, בוא נגיד את זה, אתה יכול להגיד את זה בעברי?
לא, אני מנסה
לך שתפרש סמך. בשנות התפרש סמך שם, הייתה עלייה השנייה. פעמים נמצאים הרבה אחרי. אבל עם כל העליות, עוד לפני שהבריטים מנעו, לפני הספר הלבן, לא צריך להגיד שלא כל כך הזדרזו לעלות.
זה אחרי
עלייה חמישה. לא עלו, זה אחרי, נכון, תכף נבין את הרקע. ומזה יוצא לנו הלימוד. אם אומרים לעלות לארץ ישראל, בין בדרך התגלות כמו בגאולת מצרים, או בדרך הסתרת פנים כמו שהיה בימי עזרא, צריך לעלות. גם בגאולת מצרים, בפי שהייתה בניסים נפלאות, רבים שלא רצו לצאת ונענשו בגיל ימי האפלה. גם בימי עזרא הרוב לא רצו לעלות, נענשו בידי שמיים ובידי עזרא. הנה פה הוא מביא את המסורת. בשם אברבנאל, כתבו כי זו סיבת גירוש, דיינו ספרד. זה מעומד בפסוק ואנוכי הלכה גם הלא. ההלכה פועל יוצא, הלא פועל עומד. אם מצווים לעלות או מרמזים לעלות, אם ההלכה על ידי ציווי גלוי דרמת צריך אתה לעלות. הדיבורים הללו לא דיבורים מהשפה ולחוץ. הוא עלה ארצה שנתיים קודם, תף רש צדיק זין. הרבה זמן הם רצו לעלות קודם, כל מיני סיבות התעכבו, היו הרבה יהודים שהם קשורים בהם. תו וצדיק זין הם עולים ארצה, הוא וחותנו רבי ישראל מיוסייתי.
אז כבר היה ספר.
מה?
אז כבר היה ספר הלבן.
נכון. כבר היה ספר הלבן, הוא באמת מבקר זה של העלו קודם בעיקר. אבל אפילו לעלו קודם, תעלו עכשיו כמה שאפשר. תשתדלו כמה שאפשר לעלות. ספר הלבן ודאי לא יחשיבו אותו בין את הבדל הצהרת בלפור. קראו את הספר הלבן כסותר את ההצהרה הקודמת. אתה אתם כבר רישיון, לא תלוי בכם. הוא עובר בכל מקום, ובכל מקום מחכים להם הרבה חסידים ללוות אותם. הוא אומר משפט מאוד ידוע לימין. הוא אומר, תעלו ארצה אפילו מנהלי בית. תברחו ארצה. כפי שאתם יודעים, בודדים שם. אני שאלתי, הרב צודה תמיד אוהב לספר, וגם רב שלמה מרענה, הלכתי לבדוק אם זה נכון, שכשהגיע רבאו מבלז, זכר צדיק וקדוש לברכה, הגיע לירושלים, יכול לבקר אותו כמה, זאת אומרת, כולם יכולים לבקר אותו. וגם הלך הרב רענן, הלך לבקר אותו, הוא אמר לו, ביידיש, אמר לו, אתם צדקתם ואנחנו טעינו. כך אמר לו רבנו מבלז. ועזרא מתחנן שיעלו. הוא אומר, תראו מה יקרה, זה לא רק כנס, זה ניתוח מציאות, מה יקרה? העולה יעקב אומר את זה בשתי התפש צדיק תת, כבר התחילו, אבל לא ידעו את ההיקפים, ממש לא ידעו. זה בלועזית 39. יש פה מישהו שבקיא קצת בשואה? אני אספר לכם... מה? לבדול החיה. אבל עדיין לא ידעו על היקפי ההשמדה. סתם, אני מחפש כבר כמה ימים, זה שאני ממשיך הלאה, אני מחפש כבר כמה ימים, איזה מרצה בשומרון, שירצה על השואה. רציתי להביא אותו אליי לתל הישיבה. שרצה על השואה. אני לא מוצא אחד בשומרון. כולם עסוקים בתחייה. מה?
יש פרופסור באלקנה. דן
מיכמן. לא מכיר. דווקא שאלתי את אנשי אלקנה, יש לנו ידידה באלקנה. יש לנו ידידה באלקנה שהיא בת ניצולי שואה והיא מרצה מאוד מוצלחת בזה. ודווקא שאלתי אותה. גם אני שומע אלקנה. אבל הדור שלנו עוסק רק בתקומה. דיברתי אתמול עם אחד המדריכים היותר חשובים, מדריכי ארץ ישראל הטובים. אמרתי לו, תראה, זה שעוסקים בתקומה ואין להספיק אנשים שיודעים את גודל השואה, זה פגם גם בצורת התקומה יהיה. אנחנו חייבים לתת רקע היסטורי עשיר, רקע אמוני עשיר, נסתכל על זה בעין נכונה. עשה כל זה סבים שלנו, שחוו את זה, ואנחנו כבר... אין אצלנו אחד שיכול להעביר על זה הרצאה של חצי שעה. למרות שכולם למדו על זה, נבחנו על זה. הרצאה מרתקת חצי שעה. יבקשו ממישהו מכם להעביר הרצאה מרתקת על אתרים ארכיאולוגיים, טיול בארץ. כל אחד, אני יודע שבכל ישיבה שמצאו עשרות, שעבירו על סיור במעיינות. כולם בחינת דביר, נכון? אבל להכיר, שיכולים להרצות גם כאלו שנסו לטיולים, שלא יודעים, נסו לסיורים לימודיים בפולין, יש פה כמה כאלו, שיוכלו להעביר על זה שיחה. זה ממש חובה להכיר את זה. שיוכלו להעביר, מה היה אושוויץ, מה היה בירקנאו, אנשים לא יודעים את ההיקפים. מכל מקום, הוא עוד לא ידע. רק זה היה בליל הבדולח, אבל לא ידעו עוד את היקפי ההשמדה של המחנות. ומה טוב היה? לו הקדימו היהודים לבוא הנה בטרם שאנסו לזה הצוררים. עכשיו הוא מדבר על עכשיו. איזה תשובה עושים על פטירת עזרא, כשעזרא נפטר, נחמיה נפטר, נבלמה תנועת העלייה, העלייה לציון. כיוון שהוא היה הדוחף הגדול של זה. היא נבלמה. צריך לעשות תשובה על זה שלא הקשבנו לו אז. וצריך לדעת את זה לימינו. ברור על איזה צוררים הוא מדבר פה. מה טוב היה לו יקדימו היהודים לבוא הנה בטרם שאנסו לזה הצוררים. פירוש רש"י כתוב, ויקחו את מקניהם, תרושם שרכשו בארץ כנען, אבל מה שרכש בפדן ארם נתן הכל לעשו בשביל חלקו במערת המכפלה. לומר נכסי חוץ לארץ אינם כדאי לו. וגם זה סימן לבנים, פה זה דיבורים מאוד ישירים. יעקב אבינו ויתר על נכסי חוץ לארץ כדי שלא יהיה לעשו חלק בארץ ישראל. מה טוב היה לו הבינו היהודים במועדו את הסימן הזה, וויתרו לפחות על חלק מנכסיהם שבחוץ לארץ. כדי שלא יהיה חלק כל כך גדול לישמעאל בארץ ישראל. למה יהודים לא עלו? יש נכסים, יש עסקים. יהודי צרפת עכשיו נאלצים לעתים למכור את נכסיהם בזיל הזול. יהודי איראן שחלקם ברחו, שלב שהשעה נפל, עלו ועזבו שם נכסים גדולים מאוד. בלי למכור אותם בשקל, כי קודם לא רצו למכור אותם בזול יותר. בלי שאנחנו שופטים יהודי שעמד במבחן הזה. אבל פרספקטיבה היה בזה הפסד גדול מאוד. לא רק זה, אם היו עולים בזמן, היו עולים מהנכסים. אם היו עולים מהנכסים, היו קונים פה אדמות. אז חשבו שקנות פה אדמות זה יהיה קרן הצבי. לא קנו פה אדמות. רק צדיקים כמו האמרה אמת, הרב קהנמן, שהם עשו את העסקה הנדלנית הכי טובה של הדורות האלו. מאמין וקונה. יש להם את הנכסים הטובים ביותר בארץ היום. רב מגור, שחי בצניעות עצומה, אחד מגדולי העשירים בארץ, האדמות הכי יוקרתיות בארץ, הרצליה פיתוח שעוד לרבי מגור. הוא חי בפשטות מדהימה. אבל הנכסים בזכות האמרה האמת שקנה פשוט אדמות שאף אחד לא עליה בדעתו, שמישהו שלם עליהם שקל. הרב קהנמן קרנה באשדוד. מי ימין שבאשדוד יגור? אני זוכר את עצמי בתור נער. אחותי עליה שלום הייתה גננת באשדוד. הדרך מראשון לאשדוד, זה היה נראה כמו אדמות חלוצה. רביעי, אתה זוכר? חולות, 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 חולות. היה מקובל שהם רוצים לקבור מישהו חי, בלי שיעלו על זה לעולם, שם האזור. כך הסתובבו כל השמועות. ראשון נגמרה מאוד 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 מוקדם, והכל היה רק חולות, אשדוד מי נסע ל... גם לא קוראו לזה אשדוד, אז קוראו לזה אשדוד. מי נסע לאשדוד בכלל, רק עולים חדשים ששמו אותם שם. מי שצ'יפרו אותו ולא שמו אותו בערי הפריפריה מרוחקות יותר, הגיע לאשדוד. לחשוב מה נעשה עם כל האדמות האלו ברוך השם. איזה ערים גדולות לשם ולתפארת. אבל אם היו עולים קודם, תשמעו איזה תיאור היסטורי מרתק. אומר כמו אז, היינו זוכים, נותנים את כספי חוץ לארץ לישמעאל, אבל באופן מתוקן יותר. כי נותנים לו אותו בקניין האדמות פה. איך? היה הזמן שאפשר לקנות גם את הקרקע של הכותל המערבי. על זה דובר, זה לא היה, זה היה הצעה פרקטית. אבל עכשיו באים הנה בחוסר כל, ונכסי חוץ לארץ נשארו ביד הצורר, בלי כל תועלת. אחרי שגרמנים כבר הלאימו את נכסי היהודים. ומה טוב היה לו היינו מוצאים את הלימודים מדברי חז"ל, המתייחסים לעלייה שבימי עזרא, והיינו לוקחים אותם לקו, כוונה למורה דרך, היינו צריכים שהמציאות תלמד אותנו, אלא היינו מאמינים בחז"ל. אין אמת שלנו עכשיו מנהיגים כעזרא ונחמיה. כשהם שם סרבים, אז שגגו בזה, שלא רצו לעלות בגלל חיסרון הניסים, כן שגגנו בזה, שלא רצינו לעלות בגלל חיסרון מנהיגים מדרגתם של עזרא ונחמיה. שימו לב את הלשון העדינה, הוא כותב שגג, שגגו, וגם הוא מכניס את עצמו בכלל. גם אני אולי טעיתי, שליתי רק בשנת אלפי צדיק זין. מאלה שנמנעו לעלות מאהבת הגלות, אין לדבר כלל. למה לא רוצה לדבר, מי שאוהב את הגלות? אבל אפילו שמאמינים בארץ, הם צריכים לעלות קודם. עזרא ונחמיה הוא שני עמודים אשר בית ישראל נכון עליהם. הם הניחו את היסוד לבניין הרוחני והחומרי של בית ישראל ותורתו. תן השם שזכותם תגן עלינו, זכה במהרה לגאולה אמיתית. זה ימים של תיקון על שתי העליות. העלייה לתורה של משה, שלא תהיה מוחלפת התורה הזו, ועלייה לארץ של עזרא, העלייה של תחיית קודש, שנזכה ששני העמודים הללו, שעליהם כתב רב צודה מאמר, תמימים נהיה בתורה ובארץ. שנשוב לתמימות הזו, לישרות הזו, לשלמות הזו, ומתוכה שנזכה באמת לגאולה שלמה, בשורות טובות.